שלום שלום, אנחנו בעזרת השם ממש הולכים לקראת סיום הסוגיה בגמרא. נזכיר שאנחנו בענייני כיבוד הורים. אנחנו בדף ל"א עמוד א' בקידושין. היינו בעצם פעם אחרונה בסוגיה, בקטע האחרון שדובר, זה חידוש גדול, שחלק מהנושא של כיבוד הורים, לפעמים זה לקבל מההורים. זה בעצם החידוש. שאפשר לכבד הורים דרך קבלה, שהם רוצים, אם הם רוצים להגיש לילד והוא מקבל מהם, זה חלק מהכבוד שלהם. זה הרבה קורה לנו, נניח שאת מבקרת את סבתא שלך, שהיא לא מיליונרית, אבל היא מאוד 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 חשוב לה לתת לך מתנה, ואו שהיא נותנת לך מרציפן משנה שעברה, או שהיא נותנת לך 5 שקלים, שבוא נאמר, את באמת לא צריכה את 5 שקלים, ברוך השם, כאילו יש לך 5 שקלים משל עצמך, אבל חלק מהעניין של לשמח את סבתא שלך זה גם לתת לה אפשרות לתת. זה שאדם יש לו אפשרות גם להעניק, זה משמח אותו. אגב, זה גם מצאת עבוד בכלל בחיים, שלפעמים צריכים לתת לאדם קומפלימנט דרך זה שאנחנו זקוקים ממנו לעזרה. אפילו, זה לא נעים לומר את זה, זה גם לא יפה שזה ככה מוקלט, אבל לעתים צריך אפילו להמציא בקשת עזרה, כדי לתת לאדם איזשהו כבוד עצמי. לדוגמה, נניח שאח שלך הקטן, יודעת שהוא נמצא בתקופה לא פשוטה, הוא מתברר עם עצמו, וחלק מהסיפור זה שכולם אומרים לו מה לעשות, הוא מרגיש, לאט לאט הוא מרגיש אין לו מקום. לפעמים צריכים לחפש איזשהו נושא שבו הוא יותר חכם ממך, יותר מבין ממך, יותר חכם ממך, ולנסות להתייעץ איתו בזה. זה נותן לו המון הרגשה שהוא שווה משהו, שיש תחום מסוים שהוא יכול גם לתת ולא רק לקבל. דוגמה נוספת לעניין הזה, יש בספר ליקוטי מוהר"ן, שם יש שם תיאור של 3 דרגות בדבקות בצדיקים. אני לא ארחיב על כל העניינים הללו, אבל יש בפרשת תיבות, דרגה א' זה והיו עיניך רואות את מוריך. זה שאדם רואה את הצדיק, זה עושה לו משהו. בדוגמה רבי נחמן כותב שכאשר ילד נמצא בגן, הוא משתולל, רב, בוכה, צוחק, עושה שטויות, הוא רואה את אמא שבבדל של הגן, עוזב את כל המשחקים ורץ אליה. אומר, זה דרגה א' בדבקות של האדם בצדיקים. נמצא לחושב בתורה סמכדה לדמי לי. דרגה שנייה, הוא אומר, הצדקה שנותנים לתלמיד חכם. זה דבקות בצדיקים. מה הקשר? צדקה, מה הקשר? כסף עכשיו על הבוקר. אלא מה? ההרגשה שהקשר בין תלמיד לרב הוא קשר דו-כיווני. זה לא בכך כסף, אלא זה שהרב נותן לי וגם אני מוסיף משהו לרב. איזשהו חידוש קטן, איזשהו תובנה קטנטנה. זה נקרא צדקה. וזה בעצם דבקות, כאשר יש יחס הדדי. הדבר השלישי שהוא אומר שם זה פרשת דרכים. זה חשבון נפש. האדם שופך את ליבו בפני הרב, מבקש ממנו עצה אישית. נקרא איזה בעברית פשוטה, שיחה אישית. שזה כאילו מחבר ברמה של כאילו לא רק מה אני לומד, אלא מי אני, איפה אני הולך. בכל אופן, זה שהאדם נותן צדקה לתלמיד חכם, זה לא בשביל האדם שעכשיו קיבל את הצדקה. זה למען הנותן, שיהיה שותף, בדיוק, שהאדם יהיה שותף. זה גם מה שקורה כאן, לפעמים כיבוד אב ואם קשור ליכולת, למקום בנפש, שמאפשר להורים להיות נותנים. וזה מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, לא רק בכסף, גם בעצה. נניח ש... בוא נאמר באופן תיאורטי, נניח שלהורים אין מה לתרום לך מבחינה תודעתית, זה שטות מה שאמרתי עכשיו, אבל נניח שזה ככה, מן הראוי לתת להם את ההרגשה הזאת. הרי אותו אדם ששואל, ששמו רב יעקב בר אבוע, אז הוא אומר, אני הרי לא צריך שימזגו לי כוס יין, אני לא, ברוך השם, חי, בריא, מה שכן, חי ובועט, יכול למזוג לעצמי. אבל זה שההורים נותנים לי ורוצים, שאני חוזר מהישיבה, רוצים לתת לי, זה נותן להם. לכן יש עניין כזה, לא פעם, שמצוות כיבוד אב ואם זה לא רק במה אני עושה להם, אלא במה אני מאפשר להם לעשות לי. זה בעצם הכותרת. יחד עם זה, בזה סיימנו פעם שעברה, שלפעמים לקבל מאבא ואמא, זה מכבד אותם. לתת להם מאכיל, משקה וכל זה, וגם כשהוא משקה אותי, הוא מקבל מזה משהו. כן, סליחה. לא אמרנו הפוך. אמרנו שבתוך הדבר הזה יש גם רגישויות. ולכן מאבא תקבל, מאמא אל תקבל. רק אמרתי שהכותרת לכל זה, זה שלא פעם, זה כבודם. כבודם זה לתת, שאני אתן להם אפשרות גם לתת לי.
גם אבא.
גם? מה שכתוב שם, שכיוון שאבא הוא בר תורה, בן תורה, תמיד חכם, חלשה דעתי. מה שאני הבנתי, יש שתי אפשרות להבין את זה. אני לא יודע להכריע ביניהם. אפשרות אחת, שבסופו של דבר, כיוון שאבא תמיד חכם, אם הוא תמיד חכם, אז אני צריך לסרב עדיין. למה? כי משהו בהיררכיה עדיין לא, זאת אומרת, גם אם הוא באמת רוצה בלב שלם, רוצה לתת לי. אבל אם אני אסכים בקלות מדי, זה גורם לאיזשהו הרגשה לא נעימה. ניתן דוגמה, טוב? אחרת, מאזור אחר, אבל באותו עיקרון. נניח, את עולה על טרמפ. הטרמפ צריך להגיע לשילו. אין גשם יודע מה, משהו קטן, טל כזה. והוא אומר, טוב, אני אעשה אותך לשירות רחל. אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא רוצה להטריח, נכון? ככה, לא, אני ארד פה, זה בסדר גמור, יש פה תחנה. אם הוא ממש מתעקש, אז בשעה מסוים, את בטח תסכימי, נכון? מה יקרה בתרחיש בית? הוא אומר, טוב, אני אקפיס לך לנרקה, אתה אומר, טוב. זה הרגשה חמוצה פתאום, נכון? אבל הוא הציע. את לא הצעת. הוא הציע להקפיד על זאת. את אמרת פשוט טוב מהר מדי. זה נכון? זה קצת כאילו חמסמס טיפה, נכון?
אבל הרב,
משחק? זה לא משחק אותה. זה נקרא דרך ארץ.
כן, אבל כאילו לעשות דברים להורים די שירו, אם יבינו שאת עושה את זה סתם, אז כאילו
קודם כל זה לא סתם, זה אמירה. אני אתן לי עוד דוגמה. טוב, היום בבוקר למדנו באיזשהו מסגרת אחרת, למדנו על הכנסת אורחים, ושם אמרתי שזה ברור לגמרי שיש איזשהו תפקיד שונה למארח ולאורח. מארח צריך לתת לאדם האורח להרגיש בבית, והאורח צריך להרגיש אורח. כשהאורח מרגיש יותר מדי זורם עם בעל הבית וכן מרגיש בבית מהר מדי, זה פוגע במערך. זה הרגשת ניצול. עד בטרמפ הנהג צריך לתת לך הרגשה שבאמת באמת זה ממש, זה מזכה אותו, זה טוב מאוד בשבילו, מבסוט מזה, וזה בכיף, ותודה רבה שאתה עלית על האוטו, הכל בסדר גמור. אם את מרגישה מזכה אותו, זה כבר בעיה. זה באמת כאילו כמו קצת ריקוד, אבל ריקוד עדין, שבשלב מסוים כשאני מדי מרגיש, זורם מדי כאילו עם ההרגשה שתרגיש בבית, אני פספסתי. אני צריך להרגיש אורח, ממש להרגיש אורח. עכשיו, אני מבין שכאילו במפלס של דוגריות זה לא דוגרי, אז לא דוגרי, נו, מותר גם להיות לא דוגרי בחיים. היום דוגרי זה איזשהו שם, מילה שמבטאת בינינו בשקט, בשקט נאמר, גסות רוח. כאילו, לא סופר אף אחד, רק את עצמי. אז אני חושב שבהקשר הזה יש באמת איזשהו, כאילו קודם של דרך ארץ, שאדם צריך להרגיש באמת בתור אורח, הוא צריך להרגיש לא בנוח.
זה נכון שגם בזה הגזמה בתחום של, של עד כמה לא בנוח, הגזמה פה זה גם כן גם לא טוב, כי כשאדם מרגיש מאוד גרוע וקובר את עצמו גם כן לא בסדר. יש בזה איזשהו איזון כזה, כמו לחן שצריכים לשמור עליו. זה כאילו חדש לכם הנושא? ככה זה, ככה, לא ככה זה בחיים.
מה
אתם
אומרים?
זה עובד או לא? הוא שבור אבל לא? שבור. עובד לא שבור? עם זה עובד. סליחה, קשב וריכוז. כן. את המקום שלנו.
כשהם
רוצים לתת לי,
לתת לי.
מצד שני,
כשהם רוצים לתת לי, אז
להגיד
לא.
אז זה נקרא, זה מושג חדש, מאוד נדיר, לשמוע אותו, זה נקרא מורכבות. זה לא סותר. זאת אומרת שיש פה שני ערכים שצריכים להגיע לדיוק ביניהם. מצד אחד, בכותרת, לתת להורים, לתת לי, גם זה סוג של כבוד כלפיהם. לאפשר להם לתת לי, כשאימא רוצה לתת לי, לא יודע מה, איזה משהו להקפאה, כדי שיהיה לי משהו, זה בסדר לקבל מאימא. זה הגיוני, זה תקין. זה גם נותן לה, למרות שאני מניח שאת לא אוהבת את זה. היא נכנך, לא יודע, משהו עם טונה ומיונז שאת לא אוהבת, למרות זאת, עצם זה שהיא נתנה לך, זה גם כן הרגשה טובה בשבילה. מצוין. מצד שני, אמרתי שצריכים גם בזה לדייק מאוד, ולא מדי לשמוח לקבל מתנות. צריכים לסרב בעדינות, וזה מורכב. באמת יש דברים שהם דורשים מה שנקרא טאץ'. טאץ' זה אומר לתת את הדיוק הנכון, הסתייגות קטנה ותודה רבה. אז גם ביחס להורים זה ככה. עוד דוגמה אחת מתחום ההלכה, לכך שאדם עושה מעשה נתינה והוא בעצם מקבל מזה. אתם בטח זוכרות שעל פי ההלכה האיש מקדש את אשתו, נכון? האיש פועל את הקידושים. הוא זה שצריך לתת לאישה שווה פרוטה, נכון? עכשיו, דנה הגמרא בקידושים, מה יעדין אם האיש הוא אדם חשוב, הוא מפורסם, סלב, ולתת לו זה הנאה שהיא שווה פרוטה, היא שווה כסף. הזכות לתת לו, נכון, היום יש כאלה שהם מאוד מפורסמים, זה שהוא לובש חולצה של לא יודע מה, זה מפרסם את החברה, זה כאילו זכות בשבילם שהוא לובש את החולצה שלהם. אז לתת לו חולצה כזאת, זה שהוא הסכים לקבל, האם זה שווה כסף לנותן? זאת אומרת, האישה נתנה מתנה לאיש הסלב הזה, והיא רוצה להתקדש בהנאה שיש לה בנתינה. ככה יש דיון בגמרא, והכרעה היא שהיא מקודשת. זאת אומרת, שיש שווי כספי להנאה של לתת לאדם חשוב מתנה. לא הלך, לא עבד. יש אברהם ושרה. אברהם רוצה להתחתן עם שרה, ושרה רוצה גם כן. יש תנאי בהלכה שבאופן הפרוצדורלי, אברהם צריך לתת לשרה שווה פרוטה. היום זה נקרא טבעת, אבל אפשר גם באפרסק או בקלמנטינה. לקדש אישה. יפה. אבל היא צריכה לעבור מאברהם לשרה, נכון? נכון או לא? עד כאן זה יוצא, זה מוסכם. יפה. עכשיו, לאברהם אין קלמנטינה. לשרה יש קלמנטינה. שואלת הגמרא, האם שרה תוכל להתקדש? האם אברהם יוכל לקדש? אם אברהם הוא ממש מפורסם, ולתת לו קלמנטינה זה כבוד, וזה שווה כסף. אם שרה תיתן לאברהם קלמנטינה, והוא יקדש אותה בהנאה שהייתה לה בזה שהוא קיבל את הקלמנטינה ממנה, עונה הגמרא, היא מקודשת, זה תקיף, זה עובד, זה פועל. מדוע? כי יש מקרים כאלה שלתת לאדם זה בעצם לקבל ממנו. לקבל את מה? את ההנאה שהייתה לי זכות לתת לך. זה כך אומרת הגמרא, וזה שווה פרוטה. אם זה שווה פרוטה ההנאה הזאת, בקלמנטינה אפשר להתקדש בקלמנטינה. כן,
לא, אם היא רוצה, כאילו היא יכולה להתקדש
אם באומדן שחכמים האדם הזה מספיק חשוב שלתת לו זה שווה פרוטה, זה דבר, זאת אומרת, עצם זה שהוא קיבל ממני מתנה זה שווה כסף, זה שווה פרוטה, אז היא מקודשת בזה, כן? נכון, אז צריכים לאמוד. לאמוד האם לתת לאדם הספציפי הזה, אובייקטיבית, זה נחשב שווה כסף. אני אומר עוד פעם, היום זה מאוד נפוץ. כי כשאדם מפורסם לובש את החולצה שאני עכשיו תפרתי, זה שווה כסף בשבילי. יש אנשים שקוראים כסף על זה שהם, יש איזה שם, שראיתי את השם של זה, שהוא כאילו מפרסם של הדבר הזה. לא, ספונסר זה כאילו תורם, יש עוד מעט, לא משנה, בקיצור, שהוא, זה שהוא לובש את החולצה שאני תפרתי, זה שווה לי כסף. כי זה מפרסם אותי. אז בכל אופן, יש מצב כזה שבו האדם מקבל, וזה בעצם נתינה. למה אמרתי את כל זה? כי באמת כיבוד אב ואם, באופן בסיסי, זה לתת להורים. מאכין, משקה, מלביש, מכסה. פה מדובר על מהלך הפוך, שיש לפחות היתר, פה זה לא מצווה, יש היתר לפחות, שזה נשמע לפחות מה שאומרים לו, קביל, הכוונה, אתה צריך לקבל, כאילו, שלקבל טובה מההורים, זה לתת להם כבוד. לתת להם, כן, לחבל את ההורים, בין השאר, זה לא רק לתמוך בהם, אלא גם לתת להם לתת לי. מצוין, נכון.
אני גם מקבלת, אבל אני גם
כאילו מסתייגת טיפה. נכון. עכשיו, זה לגבי כל הורה. אני צריך לקבל כשאני קצת מתבייש, קצת לא נעים לי וכל זה, אבל לתת להם אפשרות לתת לי. אגב, זה באמת הרבה קורה אצל הורים יותר מבוגרים, כאילו. שכבר, הבן כבר ברוך השם עובד, מתפרנס, הכל בסדר, הוא לא צריך. אבל יש להורים איזה עניין, הם רוצים כאילו להרגיש שהם רלוונטיים עדיין, לתת לילד, זה הופך אותם לכן רלוונטיים עדיין. ולכן, זה חשוב הדבר הזה. ולכן, שונא, זאת אומרת, יש עניין שאדם יהיה שונא מתנות, ולא יהיה תלותי וכל זה, בדבר הזה צריכים לשמור על גבול עדין. זה בכללי. עכשיו, פה אומרת הגמרא, עוד הסתייגות, שלפעמים רמת הסירוב צריכה לעלות עוד קומה. לסרב יותר, כי זה לא נעים. וגם שם, אם אבא שהוא תמיד חכם הוא מתעקש, צריכים לקבל, אבל צריכים שיהיה פה איזשהו סוג של ריקוד. למה אני אומר את זה כאן? אני חושב שאין הרבה כאלה, יש אולי גם כן כאלה שאת מגיעה מהמדרשה, יושבת על קורסת טלוויזיה עם הרגליים למעלה וההורים נותנים לך פתאום אבזים, אבל יש מציאות שהיא הרבה, הרבה, הרבה יותר מצויה, שאבא רוצה להסיע אותך נניח עד המדרשה. עכשיו, יש איזו הרגשה, גם אצל בנות שירות זה ככה, ההרגשה, וגם, זה קורה כשאת מרגישה תחושת חשיבות, שבטח אבא פחות עסוק ממך. כי את מרגישה מאוד עמוסה, יש לך שיעורים, ויש סדר חזרה, וכל מיני דברים חשובים, ואבא בטח יש לו פחות עיסוקים. אז, זה אחד, ואז באמת, כאילו, תדע האמת, פשוט, הזמן שלך פחות יקר משלי. זה צליל אחד, וצליל שני זה מה אכפת, כאילו, אם הוא הציע כנראה שהוא אוהב את זה, אם הוא הציע, כנראה שהוא אוהב את זה. אז אבא אוהב להסיע פשוט, הוא פשוט אוהב לנהוג, כנראה שהוא אוהב לנהוג. אז אני רק מזכה אותו פשוט אם הוא לא היה רוצה, כמו שאמרתם, דוגריות, כאילו, אם הוא לא רוצה שלא יציע, אם הוא הציע זכותי להגיד כן. זה קשור לאיזושהי, זאת אומרת, תודעה אחרת של שירות לקוחות, שאני בעצם לקוח, ולכן אם הציעו לי מתנה אז למה לא? כאילו, אל תציעו, הצעתם, תיסו בתוצאות. או זה גם קורה הרבה שאני מבקש מההורים מראש, אבא אפשר $1,000? לא, בסדר, לא אני מבקשתי, לא, אל תגיש לו בנוח, אני מבקשתי. אם כן, אז אם אני הצליח, הקסתי, אז מצוין, אפשר את האוטו לחודש אבא? לא, תהיה בסדר, אני שומעת מקבלת כל תשובה. אז בהקשר הזה צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא צריכים להיות בעמדה של לקוח, אלא להרגיש לא בנוח עם זה.
זה מה שכתוב כאן בעצם בסוגיה האחרונה שאנחנו בה עצרנו פעם שעברה, שכאשר ההורים רוצים לשרת את הילד, באופן עקרוני, יש לגיטימיות לזה, כי זה משמח אותם. אבל אני צריך להרגיש עם זה איזשהו סוג של רעד קטן, ולבדוק עד הסוף, כאילו, אם אני מדי מהר מסכים, זה יכול להעליב אפילו. אני אמור לסרב. עכשיו, זה לא משחק. אני יודע שאתם מרגישות, זה כאילו משחק. מה, עם ההורים אני אהיה גם כן בקטע ייצוגי? אני רוצה להגיד למשל הלב שלי. אז זהו, זהו, זה שפה. שפה חשובה. אגב, אותו סיפור בדיוק צריך להיות גם ביחס לחברות שלך. עם חברה אני מציע לך משהו. צריכים באיזשהו אופן לא להסכים מיד, אבל יש מצב שבו אני צריך כן להסכים בסוף. אגב, זה גם בהלכות שליח ציבור. אני חושב שבגן, את היית בטח גם חזנית, נכון מדי פעם? מאז הגן, לא. אז כשאדם יחס, מצחים שליח ציבור, והגבאי או אחראי ניגש לאדם, על פי הלכה, הוא צריך לסרב פעמיים ולהסכים פעם שלישית. למה לא תסכים מיד? אתה רוצה, אתה אוהב להתחזן. ואם הוא הציע, כן, בטח שאני רוצה, ברור שאני רוצה. לא. כי זה אמור להיות משהו שאני מרגיש איתו איזה אחריות כבדה מדי. את זוכרת בתפייה, ב-18, רוב העולם הולך אחורה ואז קדימה, נכון? באחורה הזה יש, זה קצת ככה כאילו דיון, האם באמת צריכים אחורה או לא אחורה. לפי אלה שנוהגים כן אחורה. יש שתי סיבות. סיבה אחת שיהיה לי מקום לצעוד קדימה. אני מפנה מקום ואז חוזר אליו כאילו, כי אין הרבה מקום פנוי. וסיבה שנייה זה איזשהו כאילו אימה ויראה ואז קרבה. כאילו לפני שאני מגיע לקדוש ברוך הוא אני אמור להרגיש איזה חשש כמו כאילו גודל המעמד אמור קצת להפחיד אותי. אז אני הולך טיפה אחורה ואז אוסף כוחות בקדימה. אז אם אתה בא אחרי זה בסוף קדימה אז אל תלך לא אחורה ולא קדימה, פשוט תעמוד ודי. יש בזה משהו בהליכה הזאת בקיוס סרבנות הזאת קצת. כן, זה נכון. את אומרת, אם זה משחק ידוע מראש, אז זה כבר חלול.
זה כבר... כן,
כן. זה כאילו פלסטי הופך להיות קצת. אז לכן צריכים להיות באמת בדבר הזה, שוב פעם, זה נקרא בעברית, נקרא איזה כישורי חיים, טוב? זאת אומרת, באמת, זה משהו שהוא מאוד עדין. קצת אחד, אני לא רוצה לשקר, וסתם להציע דברים של חלולים ש... אין לי פה אוכל צורן לאכול, בואי תוכלי, אבל אין לי מה מתנתת לך, אבל אני יודע שאת בטח, תגידי לא. זה לא בסדר. מצד שני, זאת אומרת, צריכים כן להסביר פנים, למרות שאני יודע ש... בוא נאמר שסביר שהיא תגיד לא. יש דברים כאלה. יש עולם כזה שהוא עולם של לחן, ולא הכל זה צרכנות כאילו. יש גבול, את צודקת מאוד, יש גבול שבו, זה אני כבר באמת לא מתכוון מה שאני אומר בכלל. אם אין קשר עין בכלל, מה שאני אומר, מה שאני מתכוון, אני בבעיה. פה מדובר רק על משהו כזה שצריכים לא לקבל, וכתוב בהלכה שאם האבא, התלמיד חכם, יתעקש על זה, אומר, כבודי מחול, אני לא רוצה, אני רוצה להסכים אותך. אז כן להסכים בסוף. אז תגיד, אם פה בסוף, אתה תעשה את זה בהתחלה. לא נכון, לא. כן. שנייה, כן. אני לא יודע אם זה דווקא או לא. בזה אני קצת ככה התלבטתי האם כל אבא נחשב בן תורה כאילו, בהיותו אבא הוא כזה, או בגלל שהוא תמיד חכם צריכים כאילו כבוד יותר, עוד יותר. אני חושב אופציה ב', לא בגלל שהוא כזה, אלא בגלל שאני כלפיו צריך להתנהל בצורה שיותר מכבדת, גם מצד מעמדו כאילו אובייקטיבי ולא מצד מעמדו הבאי כלפיי. אבל זה ממש, אני חושב שהנקודה כאן היא לא זאת. אלא עצם החידוש שלהסכים לקבל שירות מההורה, לפעמים זה כבוד, לפעמים זה הפוך מכבוד. זאת אומרת, באותו המעשה, אם קיבלתי מאבא ואמא, את אמא קיבלתי, את אבא לא. פה, בדוגמה הזאת, למה זה לא, אני לא לגמרי מה בדיוק הנקודה, אם זה רק תמיד חכם או גם ראש עיר. מעריך שזה גם וגם, כאילו גם עמדה ציבורית אחרת שהיא כמו תמיד חכם. כן,
אם
נגיד
אם
לוקחים את הדוגמה
של החגן,
כן,
אז אם הוא מציע לו להיות חגן ואז יגיד לו לא, אז יכול להיות שגם הוא לא יבקש
ממנו שוב פעם. אם הוא גבאי מקצועי, אז הוא יבקש עוד פעם. ואם לא, אז לא.
גם כאילו בעצם לא יוריד.
אני אעשה לו חרם עכשיו. מה, נגיד, אעשה לו דבר אחד, אני אחרים אותך עכשיו חודשיים.
לא, אני חושב שכאילו, אם מתרבים כאילו את המשחק, אז מסוים זה באמת
יסוד
אמיתי,
לא כאילו... נכון, נכון. אז אני מבין את הרגישות, אני מבין את הדבר הזה. ועדיין, יש איזשהו כאילו חוק כזה. זה קשור לכל מיני שנוגעים לכישורי חיים. את מבינה שכשאת מגיעה לבית זר, את אמורה להרגיש אורחת? למה? אבל היא אמרה, תרגישי בבית. אבל לא, נכון? למה לא? לא בגלל שהיא משחקת אותה. כי יש שיח, אני אמור להרגיש בנוח בפסגה שאורח מרגיש אורח. מרגיש בנוח. אני לא אמור להרגיש עכשיו, להתחיל, הנה, אמרו לי, תרגיש בבית? אני אומר, טוב, אם כבר, אם בבית... המנורה פה נראית לי לא ממש מתאימה לשטיח של הסלון. כאילו תרגע, אתה אורח בסוף, נכון? אז כשאומרים תרגיש בבית, זה צריך להיות עם ההקשר הנכון, כאילו.
אז אני לא יכולה לבקש כאילו
מה אמרתי בבית? לא, זה מה שאמרנו.
כאילו לא, אני אגיד לבקש...
אמרנו שבדברים שהם שירותיים לשרת אותי, צריכים לנהוג בצורה כזאת שהם זה לא עובר לי בגרון מהר מדי. אני לא מדי מהר מסכים, אני אמור להגיד, אבל לא נעים לי להקריח אתכם, אבל אתם חשובים, לא, זה לא נוח לי שאתה תסיע אותי עכשיו בשעה נסיעה, אבל הוא הציע לי. בסדר, הוא הציע לך, ואת צריכה באיזשהו מקום להגיד לא, למה? אני ברוך שם ידע גדולה, אני יכולה לנסוע, מה עצמם נעד?
בפעם השלישית מותר?
אז זה תלוי אם זה לא רק מכני, אלא זה באמת, אם אני רואה שבאמת, עוד דוגמה אחרת, הוא נוסע לכיוון כבר. לא, לא מוכנה. לא מוכנה לקבל שירות מההורים. אני נוסע כבר ישם, תפסיק עם השטויות. אז יש מקרים שבהם זה קיצרים, זה פשוט צריך לישר.
אז להקפיץ במיוחד עוד יותר.
תלוי. אם יש לבן אדם 41 חום, להקפיץ במיוחד זה לגיטימי לחלוטין. אם אדם לא יודע מה, פצוע, או זה שעה מוכרת בלילה, ואין אפשרות להגיע בדרך אחרת, אז זה ברור, זה מובן מאליו. פה מדובר על דבר שהוא לא מובן, הוא יכול למזוג את הכוס יין לעצמו.
נגיד, אם אני עומדת בטרפיאדה, כן,
כן. אם את מתקשרת, איפה את? אני תקועה בחרמיה, אולי יחטפו אותי.
אני מעדיף שאני אקרא...
כן.
חברה
שלי שאתה
בא פיצה
שלי
או לא
משהו?
כאילו,
שבסוף
להטריך
את חברה שלי
זה, לא יודע, זה דלק שלא שלי.
דלק שלי. אני עבדתי בשביל, זאת אומרת. למה הם מתפרנסים, לא משבילים?
דלק, חברה שלי?
כן.
או לא, מי עדיף שלי?
שאלה טובה, אני חושב שעדיף חברה. באסה, אנחנו חברות. אני חושב שעדיף חברה. יש מקרים שבהם זה ברור לגמרי שכשאין ברירה ההורים יעשו הכל, יכתפו את הירח בשבילך, ברור. אבל אני אמור להרגיש עם זה באיזשהו מובן אפס, קצת לא בנוח.
כאילו לפעמים נגיד בנסיעה של 10 דקות,
הקטע הגדול פה, אני כותב אותך, זה מדהים, מדהים אותי, כאילו שזה לא מובן מאליו הדבר הזה. ואם אליו?
כן, לא, ברור, אני ממש...
כן.
אני ממש לא חושבת, כי הוא לא ממש ברור, כי הם רוצים את זה. זה ממש הם לא פחות בנוח את הרכיב. כן.
בוא נעשה חשבון.
לא, אני פעמים...
לך זה רק 10 דקות, לי זה 20 דקות. אבל הלוך משהו זה כבר 20 דקות, כן?
את צודקת, בסוף יש גם שכל ישר. יש מקרים שבהם אם את בצומת שילה, לא שילה, כי את לא גרמה שילה, אני מניח, את בצומת אופרה, לא יודע מה, ויש, אני לא יודע מה יש. הברך מאוד כואבת. וההורים זה בשבילם שנייה אחת לא להקפיץ, מותר, מותר לבקש, זה חלק מהקרבה להורים, מהאהבה, מהאווירה הטובה. זה ברור לגמרי שזה ככה. לא צריכים להיות מדי קצרים על ההדק, וקלים על ההדק, מדי בהקשר הזה. זה מה שכתוב כאן, שא' לפעמים, לתת להורים להעניק לי, זה כיבוד הורים, זה בעצם הקולה שבדבר, והכוכבית ליד זה, זה בוא תבדוק, תבדוק את הסיטואציה. לפעמים, להסכים מדי מהר, זה מחליש לבן אדם. את מגיע, הגיע מי של הקרבן שלך, אמרת, את רוצה נס קפה? אומרת, כן, 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 כן. אז כן, 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 זה מעליב לפעמים. כאילו, תחכי שנייה, תנשמי רגע, תשקלי, תגידי, טוב, אתה יודע, את מה בסדר. זה טבעו של העולם, ככה, ככה, ככה עובדים אנשים, כאילו. כן. אז, בסדר, תילה. חצי. מה? בכל זאת? בסדר? כן. כן, אז מה השאלה? זה אותה שאלה כמו כאן, כי פה הוא באמת לא צריך, הוא יכול למזוג לעצמו את הפוס גם בלי ההורים. זה לא רק שגם יש עניין לתת להורים אפשרות לכבד אותי, זה גם בלי קשר לפחד. נניח שאין שום פחד, פה מדובר על אדם יושב בסלון שלו וההורים מגיעים למזוג לו כוס, אין פה פחד, הוא יצליח למזוג אותה גם בלעדיהם, רק הם רוצים לתת לו. אני חושב שכל אחד פה מגיעת מזה, נכון? נניח שאת הכנת, לא יודע מה, איזה משהו לשבת, את אוהבת למזוג את זה לאנשים? זה כיף, כיף להגיד, אני את הלב נותן שם כאילו. אז גם בזה יש ממד של כיבוד הורים, לאפשר להורים לתת לי. זה החידוש שבדבר, זה החידוש. רק אמרנו שבתוך הדבר הזה יש גם עזרת מסע קטנה. עזרת המסע הקטנה אומרת, תיזהר שאתה לא מדי מהר מסכים, כי זה עצמו יכול לפגוע. אני חושב שזה דבר שהוא ממש שימושי, העיקרון הזה. כן.
אם יש אמא שהיא תלמידה חכמה,
כן?
אני
חושב שלא. אני חושב שלא. נכון. אני חושב שאין באמת הבדל. אפשר היה לעשות פלפול. להגיד שאולי אצל אבא זה כאילו יותר. הנושא של, לא יודע איך לקרוא זה בדיוק, אבל אגו, כבוד, משהו כזה, הוא קצת יותר מאשר אצל אמא. אני חושב שכאן זה לא הכוונה. זאת אומרת, הכוונה כאן, שאני צריך לשים לב היטב, כאילו, מה המשקל הנכון, עד כמה לתת זמן עד שאני מסכים. כי גם אבא, על פי הלכה, אם הוא אומר, אני עומד על זה, שאני אסיע אותך, אתה צריך להסכים בסוף. אז זה פשוט, כאילו, עוד פעם להגיד לו. עוד סיבוב, כאילו, שלא. אז זה לא הבדל מהותי, זה הבדל שהוא קצת יותר טקטי. אני חושב שאין הבדל בין אבא ואמא בהקשר הזה. אז למה? זהו, כי פעם, אמאות לא הייתה מידות חכמות. עוד לא קמו מדרשות. איחרנו בכמה שנים את הרכבת. ברוך השם, מאז השתפרנו. אני חייב לומר, אתם זוכרות שאנחנו ממש משתדלים ללמד בנות תורה. כאילו, אנחנו לא באמת חשודים בעניין הזה. ניסינו, משקיעים בזה הרבה, גם מאמצים, גם אנרגיה, גם משאבים אחרים. אני חושב שכאן זה דוגמה. זה לא משהו שהוא כאילו מהותי למגדר. המציאות שהייתה ארי שאימא היא לא תמיד חכה. כן.
אם זה לא דורש מהם הרבה, וכאילו אני מבקשת מהם את זה.
מי קבע כמה זה דורש מהם?
תקדים.
לדרוש מהם את זה? ודאי שלא. הם לא חייבים לי כלום. לבקש מהם תלוי, זה נכון, זה הרבה מאוד תלוי בסיטואציה. נניח לצלצל באינטרקום שהם יפתחו את הדלת. גם זה פרחה, אבל זה כאילו דבר שהוא מובן מאליו, שאדם שאתה הבית לוחץ על הכפתור הזה לרדת עכשיו עד למטה, עד לשער כדי לקבל את פניי עם סוכריות, זה משהו אחר, זה טאץ'. אין לי איזה נוסחה כאילו מדויקת עד איפה להטריח. יש דברים שהם טבעו של העולם, שהם כאילו מנהג העולם ככה. ואני חושב שבה בתרבות שבה אנחנו נמצאים היום, אנחנו ממש מגזימים לקבל שירות מההורים בקלי קלות, כאילו. ואפילו זה לא רק לקבל שירות, זה גם לבקש אותו, וגם לפעמים לדרוש ולא להבין איך הוא, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני עסוק. אבא לא עסוק. אתה ילדת ילדה, כאילו. מי יותר חשובה ממני? אז זהו שלא. זהו שלא. כן.
לאיזה גיל כל הדברים האלה כאילו צריך לעשות אותם? כי הרי ילד קטן הוא כן.
נכון, נכון. יש גיל של אפוטרופוסות. שההורה הוא באמת אחראי כמו מטפלת. ואז ברור שהאבא עושה לילד כי הוא פשוט, הוא לא יכול. או בגיל יותר מבוגר, כשאם הילד חולה והוא לא מסוגל, אז זה ברור שהאבא עושה את זה. האחריות על האבא היא לחנך את בנו ולגדל אותו, ללמדו תורה, להשיא או אישה, ללמדו פרנסה, כל זה חובות הבן על האב, זה נקרא. הכוונה זה הוטל על האב לעשות לבנו. זה ברור, זה עד הגיל שבו האדם הוא כבר עומד הרגל לעצמו. זאת אומרת, אם אני לא מסוגל להגיע עד הבית ספר או עד החוג ולוקחים אותי, זה ברור. התקודה כאן היא כשאני כן מסוגל להגיע. פה נניח הוא יכול למזוג את הכוס לעצמו. אין לו בעיה מוטורית, כאילו. בסדר? כן. נגיע לדבר שם בסוף התהליך. זה שוב מורכב. זאת אומרת, ברור שיש גדר למצווה. הגדר הוא שיש מצוות, מאכיל, משקה, מלביש, מכסה, מכניס, מוציא. באופי המצווה, התוכן של המצווה, הוא לא פחות מהיישום של הדבר, זה היחס כלפי הדבר. ולכן רבי אבאו ואבי מבנו, שהוא הולך ואומר, כן, 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 ואז פתח את הדלת, הרי זה לא מאכיל ומשקה. אולי זה מכניס. אבל גם איך זה קורה, הוא החשוב. זאת אומרת, לא שרק האבא יקבל שירותי אכילה. איך שאפשר קייטרינג שגם מאכיל את הבן אדם. לא מספיק. אלא צריכים שיהיה העניין שבכיבוד הורים, זה הסברת פנים, זה היחס, ולתכן אדם שאכיל את אביו פסיוני ותורדו מן העולם. כי לא יקר מה הוא אכל בסוף, העיקר זה מה, איך אתה כאילו עומד מול זה. אז גדר המצווה זה שישה עם כזה סעיפים, ואופי המצווה זה יחס של כבוד. האופן שבו זה קורה הוא לא רק כאילו כמה קלות נכנסו לפה שלו, אלא באיזה אווירה זה קרה. זה לא ציוט להורים, נכון? בדיוק. בתחום שבו אנחנו עוסקים, זה התחום שקשור להורה בעצמו. אם הוא רוצה לאכול, זה חובתי לתת לו. בחיוך, באהבה. אם הוא רוצה שאני אוכל, אין לי חובה לאכול. אבל זה יצער אותו. בסדר, חבל, זה יצער אותו. אז אפשר להסביר את זה בצורה יותר עדינה, ואפשר להתחמק מזה איכשהו. אבל אני לא חייב לאכול כי הוא רוצה שאני אוכל. או אם הוא רוצה שאני אלבש דווקא נעליים בצבע ורוד, לא חייב. בסדר? אנחנו רוצים קצת להמשיך, אפשר? טיפה להמשיך. אנחנו עכשיו נמצאים בעוד סיפור אחד על רבי טרפון. זה סיפור ידוע, אני חושב. אולי ידוע, אולי. אנחנו בלמד א' עמוד ב' בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 מההתחלה. בסדר, יש לכם? 13 שורות מההתחלה, יש כתוב 62 או למד א' עמוד ב'. יש דבר כזה, זה לצד ימין צריך להיות שלכם. קיים? למי שאין דף? למי שיש דף? הרוב לא... לא איתנו. למד א' עמוד ב', 13 שורות מההתחלה, לספור 13 ולהגיע לשם, כתוב שם דעתה במילה שפותחת את השורה, ומיד אחרי זה כתוב המיטרפון. יש? יש, קיים, מצוין. וחבוד, מי רוצה לקרוא?
אני רוצה.
יאללה. לדעתי זה קשור לסוגיה שהייתה קודם, כמובן. המיטרפון. מה הכוונה? היה לרבי טרפון את אותה אמא שכל פעם שהיא רצתה לעלות למיטה הוא התכופף והיא עלתה עליו. זה מה שנקרא, זה הבסיס למה שאומרים בהרבה מקומות, תעלה לישון, נכון? כי פעם מיטה היה משהו גבוה כזה, אז רבי טרפון כל פעם שהיה צריך לישון או שהיא הייתה צריכה לעלות למיטה, זאת אומרת למזק הכוונה, זה כמו מסוק שעולה, אז הוא היה מתכופף גחין, מתכופף, והוא היה מדרידה שלה, כמו שרפרף. לשכב ככה כל מה... אין לה, אין כיסא. זהו, יפה מאוד, יפה. כנראה שזה לא רק העניין של שיהיה פתרון פיזי, אלא זה חלק מהכבוד. כאילו, על העיניים שלי. זה עוד שורה, יפה מאוד, עוד שנייה. כן, בכל אימת, שכל מתי דאבת בעיה שהייתה רוצה למסק לפוריה לעלות למיטה, גחין התכופף וסליק לה והעלה אותה, הכוונה שהיא עלתה עליו, זה הכוונה. וכל אימת בכבוד,
וכל אימת יעריך
ילווה, הכוונה שכל פעם שהיא רצה לרדת מהמיטה אז היא ירדה עליו, לא ירדה עליו ירידה אלא כאילו עמדה, ישבה עליו כאילו כדי לרדת. אתה, אז הוא היה זהו, כנראה זה לא רק שרפרף, זה כן, כאילו עבודת יד,
שהוא
יצבע
את השרפרף.
אז בואי תראה עכשיו, זה רק תחילת הסיפור, המרכז הסיפור עוד לא כאן, אנחנו עוד לא בסיס. עד לכאן זה הרקע, זה היה המנהג שלו. תגיד, אם את היית צריכה לתת עכשיו מדליה לפרס האדם שמכבד הורים, רבי טרפון זוכה בזה בהליכה, נכון?
זה נשמע כאילו נותנים כבוד להורה והילד הוא דוחים עליו,
הוא סמרטוט. כן, איפה אמרת שלום הילד? זאת אומרת יצחק קדמן יתבע אותו, אותה זה רק ההקדמה לסיפור, הקדימון. עכשיו מגיעה המנה העיקרית, המנה העיקרית מגיעה עכשיו. אתה בכבוד, מה הכוונה? בא והיה משתדר בית המדרש. מה הוא היה אומר? אתם רואים? אני מכבד הורים, אתם מבינים? את אמא שלי אני מרכיב על הכתפיים לרדת למיטה או מהמיטה. אמרלה, הוא הלך לבית המדרש והיה שם שיעור על כיבוד אב ואם והוא השתבח בעצמו, השוויץ קצת, זכותו, בוא נאמר, הרוויח את זה ביושר. הוא אמר שהוא, תראו לכם, אני מכבד הורים כשאמא שלי עולה למיטה, על הגב שלי עולה. למה? כן, אולי זה היה בגיל מסוים שהיא כבר הייתה זקנה יותר. בכל אופן, אז הוא השתבר את המדרש בתור דוגמה, אולי לתת כדוגמה לתלמידים עד כמה זה באמת חשוב להשקיע בכיבוד הורים. כן, הוא השתבח בזה. אמרלה, שנייה,
אמרלה, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד.
חצי כיבוד, פסיק.
אז
כן.
כאילו...
שנייה, שנייה, כלום זרקה, ארנקי בפניך.
ארנקי בפניך על הים, ולא החלמת.
נקודה. או סימן שאלה יותר נכון. עדיין נגעת לחצי כיבוד. מה, האם היא זרקה ארנק לים בפניך ואתה לא ביישת אותה?
מי אמר לו?
החברות כנראה, או האנשים שבית מדרש, אמרו אל תעוף על עצמך, זה לא הפסגה של הכיבוד הורים. כיבוד הורים באמת, שאתה הולך על שפת הים או באיזה נמל שיש איזשהו נח מזח, היא לוקחת ארנק מהירושה, כן? והיא נפעה לים ואתה סותם. כן, אז ארנקי שלו, על פי הלכה, הוא יכול לתבוע אותה. אסור לו אבל להחלים אותה. זאת אומרת, אם זה שלו, אפשר לקבל את זה בבית דין, לתבוע את הנזק הזה. אבל אסור בכל מקרה להחלים אותה. אז כאילו, האם הגעת לכזה ביזיון? שאתה כאילו, היא זורקת את הכסף שלה או שלך, זה לא משנה כל כך לים, ואתה לא מחלים אותה?
מה זה מחלים אותה?
מבייש. צועק עליה, שורח. לא, אבל צריך לדעת שכאילו כיבוד הורים זה אומר בשום מצב אני לא מחלים את ההורים שלי. מה שלא יהיה, אפשר לדרוש את הכסף בבית משפט ולקבל את הכסף בבית משפט, אבל אי אפשר לבייש כאילו. זה אסור בשום מקרה, בשום מצב. גם כשהיא עושה דבר שהוא ממש, הוא גרוע ודפוק, כאילו מה אתה זורק רנק לים? מי זו הקרנקים לים? אז נכון, אז באופן שבו תמיד צריכים שזה יהיה בצורה מאוד מכבדת, ללא שום עניין רגשי, רק פשוט להגיד, יש כאן נזק, צריכים לשלם את הנזק הזה. זאת אומרת, אין עניין שאדם יהיה עני כיוון שההורים שלו משוגעים. זאת אומרת, זה, אין חובה עליך שאתה, אתה כאילו, תספוג, הפסד כספי אובייקטיבי, אבל ביחס בינך לבינה אתה לא מחלים אותה. כוונה, יש הבדל כנראה בין לדרוש את מה שמגיע לי אפילו בבית משפט לבין להחלים את ההורים, לבייש אותם. זה לא, זה אנחנו לא עושים. ותוספות מביא עוד סיפור מתוך תלמוד ירושלמי. תראו שאת איתה בירושלמי, זה אימד רבי ישמעאל, אתם רואות שם בצד? יש שם תוספות רבי טרפון? רואות? אולי באמת נקרא אותו כולו, כי זה חשוב, זה עוד שני מעשים. אז אנחנו נתחיל פשוט מההתחלה, זה פה, זה בימין רש כזאת, אתם רואות? רבי טרפון? בתוספות? איך הכתב רשי? טוב? אביב, בסדר? יש בירושלמי.
שם
לי
פעם אחת
אימד רבי טרפון
עבדה פזמקי
שידה בחצרה.
בחצרה
מה הכוונה? היא איבדה את הנעליים בחצר. אימא שלו, אותה אימא, האיש עם הדרגש, אז היא איבדה את הנעל בחצר. אוקיי, בסדר גמור. כן. ויצאה
ממיטתה לבקשו.
מה הכוונה? היא ירדה מהמיטה כדי לבקש, לחפש את אותה נעל. עכשיו, מה את היית אומרת לה? אם השבי פה, אני מביא לך את זה. אבל יש גיל שבו לא מקשיבים. היא צריכה לחפש את זה עכשיו. אוקיי, והיא אכן חיפשה. ואז מה?
בשם, תרפון ידו תחת רגליה על הקרקע, שלא תתענף רגליה, והייתה דורסת...
על ידיו. זאת אומרת, לא רק שהוא הרכיב אותה סקמח, אלא כשהיא הלכה כדי לחפש, אז הוא שם כל פעם את היד שלו מתחת הרגל שלה. זה יפה, נכון?
לא
כלפי האימא. בחוג הורים לאימאות, היינו אומרים לה, אל תעשי ככה. פה מדבר כנראה, שוב, על אימא זקנה, ו...
עדיין אין לו ציפייה שאני אעשה...
אין ציפייה, גם לה בטח לא הייתה ציפייה. כן, מי קלה? בוא, תן לי ללכת. כנראה שזה לא היה בצורה שהעיקה. זה סיפור אחד. עכשיו מגיע עוד סיפור בירושלמי, עוד סיפור אחד, בדיוק, ממש מהר. נכון, יפה מאוד. יש פה עוד סיפור, ועוד איתה בירושלמי, כן.
איפה
פה?
ועוד איתה בירושלמי,
אימא, ואימא, רבי ישמעאל.
ורבי ישמעאל, כל שעתה, דאבה, עתיר רבי ישראל, מביא מדרשה, הייתה רוחצת את רגליו והייתה שותה את המים.
נקודה. וכל פעם שרבי ישמעאל היה חוזר מבית המדרש, היא הייתה מכריחה אותו לרחוץ את רגליו בגיגית, והייתה שותה את המים האלה. האמא שלו, היא הכריחה אותו. רבי ישמעאל התנה, כל פעם שהיה חוזר מבית המדרש, אמא שלו הייתה מכריחה אותו לרחוץ את רגליו במים. זהו, רחץ, הלך, הכל בסדר. אחרי שהוא הלך, היא הייתה שותה את המים האלה. הוא לא ידע מזה בינתיים. למה היא הייתה שותה את זה? כי הבן שלי, רבי ישמעאל, גאון עולם, הכי מוכשר שיש בעולם, אני רוצה לשתות את המים שאיתם שטפתי את הרגליים שלו. בוא נאמר, אם זה היה היום בגזענות, היא הייתה בטוח מרוקאית. אבל רגע שני, כי הבן שלו הכי מוצלח פה, באמת הוא היה הכי מוצלח בינינו. שנייה, שנייה, עכשיו נודע לו מזה, שנייה. עד עכשיו זה היה סוד, אולי יודע מזה, זה היה סתמתי. לא יודע, משרה אותו להיגיינה, לא יודע מה בדיוק, שתפת את הרגל כל הזמן, הוא לא יודע מה אני עושה עם המים האלה. אוקיי, הלאה.
ששמע רבי ישמעאל שהייתה עושה כך, היה מסרב הדבר.
מה הכוונה? כמובן, שכשהוא שמע ששתפת את המים, השתגעתי אימא. מה הדברים האלה? אז הוא סרב. אמר, לא שוטף שום רגליים. לא מעניין אותי כלום. ככה. לא שוטף. לא מוכן. בסדר גמור. אז הוא סרב. הגיוני שהוא סרב?
כן.
יפה. רגע, עוד לא סוף הסיפור. עד שבא לפני החכמים, כן.
והייתה קובלת על רבי ישמעאל, בנה, שלא היה מקיים מצוות כיבוד.
מה הכוונה? עד שהגיע לבית המדרש וצרחה. אז הוא אומר תורה, הוא לא תמיד חכם. הוא לא מקיים כיבוד הורים. נחשוב שנייה אחת, מה היית עושה? אם עכשיו בשיעור, הייתה חודרת לפה עכשיו. אמא שלך והייתה צורחת, אל תקשיב, אפו, עליי. אמא שלי הייתה מגיעה עכשיו, אומרת, אל תקשיבו לו, הוא לא מכבד הורים. הוא לא הרב שלכם, הוא לא מכבד הורים. איזה בושה זאת. נמשיך את הסיפור. ונבלו חכמים בדבר.
ושאלו לרבי ישמעאל,
מה הכוונה? הם נבלו מאוד, שאלו אותו, מה זה? מה זאת אומרת? הרב לא מכבד הורים? אנחנו רוצים לנבול, לדעת, האמא צועקת. ואז הוא אומר, תשמעו, אני אספר לכם, אני לא מוכן שתשתה את המים של הרגליים שלי. אז זהו, ככה אמר להם. ואמרו לו,
וציפו לו שהיא
נכנה, ניחנה
לעשות רצונה, ובעניין זה הוא,
מה הכוונה? שאפילו בדבר הזה, אם היא הגיעה למצב שהיא צורחת עליו בבית מדרש שהיא פגועה ממנו שהוא לא מכבד הורים, הוא צריך להניח לה בזה, אפילו בזה, מכיוון שהיא הוכיחה שהיא בוודאות מעוניינת בזה, והיא צעקה שהוא לא מכבד הורים, הכוונה שהיא באמת רואה בזה דבר שהיא מעוניינת בו. היא לא רק אומרת את זה בנימוס, צריך להגיד לא, צריך להגיד כן. זה הקצה, זה הקצה של עוד קטע חדש שאנחנו עסקנו בו באמת היום, של עד כמה לקבל שירות מההורים לפעמים זה כבודה. אז פה זה המקרה הכי צפונה, כאילו שבמקרה שזה באמת רצונה,
הוא לא מקבל מרילה,
היא כנראה חיטאה את המים, אני יודע. נכון, אז פה כנראה זה לא היה בעיה של בריאות, כי אז לא היה שאתי כמי הילדים וכאלה.
אבל הוא נותן מקום לפגוע בכבודה, זה פוגע, כאילו זה שהיא באה פשוטה את המים של הבן שלה, זה פוגע בכבוד שלה.
אז זהו, אז אם היא הייתה רק מציעה והוא היה מסרב, הוא חייב לסרב, הוא צדק, הוא ממש היה, הוא עשה כעוגן שהוא סרב. מתי הוא היה צריך להסכים? כשהוא ראה שהיא באמת נחושה על זה.
אז מה?
זה כבודה, זה מה שהיא רוצה. היא מוזרה באמת, באמת היא מוזרה, אבל זה מה שהיא רוצה. זה מה שציוו אותו להניח. הם לא אמרו היא צריכה לשתות את המים האלה, הם אמרו הנחלה, שזהו כבודה, אפילו זה כבודה. זאת אומרת, יש מצב, עכשיו פה בעצם הגענו לאיזה מין מצב חדש, שבו לא רק לתת להורים זה כבוד, אלא גם לקבל מההורים אפילו עד הקצה הזה, במובן מסוים, בתרחיש מסוים, זה עצמו כבוד. הבטחתי לסיים בזמן, ואכן זה מה שנעשה עכשיו. המשך נראה בשבוע הבא, בלי נדר, עד חנוכה משתדלים מאוד, לא, אולי לא, לא נספיק אולי, אבל קצת אחרי חנוכה, נסיים את הסוגיה ונעבור לרמב"ם ולשולחן ערוך כדי לסכם את ההלכות.